אנחנו נחזור לאיגרת שמפורסמת לעניין התשובה, כמו שהרב הסביר אותה לרב חרל"פ, זכר צדיק לברכה. תתחו בבקשה בדף כ"ד באורות התשובה. אני אקרא את הדברים, אחר כך ננסה להבין אותם. זה מופיע בספר הצהוב, לא בספר הלבן. האיגרת. ואם יבוא אדם לחדש דברים עליוניים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. דהיינו, אדם צריך להתייחס אל המציאות שהוא חי בה. אם האדם מתייחס אל התשובה, ולא רק אל התשובה, כל דבר ודבר שהוא לא מציאותי, דהיינו לא מחובר אל המציאות שהוא חי בתוכה, הוא לא יוכל לכוון לאמיתתה של תורת אמת, כך הוא אומר. אדם צריך להיות מחובר אל המציאות שלו. דיברנו על זה בשיעור הקודם, שאדם לא מציאותי זה אדם חולה. חולה, פשוט חולה בנפשו, חולה ברוחו וחולה. מה זה אדם לא מציאותי? אדם לא מציאותי, כשאתה שואל אותו, תגיד לי, היום זה יום? הוא אומר, לא, זה לילה. למרות שהיום זה יום, הוא אומר, זה לילה. זה נקרא אדם לא מציאותי. אדם צריך להיות מחובר אל המציאות שהוא חי בה. המציאות הטבעית, הפשוטה, ברמה האישית, להיות מציאותי. אבל לא לחיות בדמיונות, בהזיות, בחלומות, ודברים מהסוג הזה, שמוציאים אותו מהמציאות. לכן, כתוב על האדם שהוא צריך לחבר שמיים וארץ. בראשית ברא אלוקים מה? את השמיים ואת הארץ. הסולם של יעקב, שזה אנחנו בעצם, כתוב ראשו בשמיים ורגליו מוצבות ארצה. ארצה. מה זה הארצה הזאת? מה זה הארץ הזאת? זה המציאות הארצית, היומיומית, שאנחנו חיים בה. אבל אם האדם הוא אסטרונאוט, ראיתם פעם אסטרונאוט, איך הוא נראה? הוא חי במערכת חוקים לגמרי שונה. אנחנו קוראים לזה רחפן בלשון שלנו. הוא מרחף בעולמות עליונים. הוא לא מחובר למציאות. יכול לקרוא דבר כזה? ודאי וודאי. כל אחד מאיתנו יכול פתאום למצוא את עצמו בעולם של דמיונות. עולם של ריחוף. תלוש מהמציאות. נתן עם דוגמה פשוטה. כתוב, החושד בקשרים לוקה בגופו. מה זה חושד? אדם, מישהו חשד כאן במשהו? לא יצא לכם לחשוד אף פעם במישהו, משהו? ברגע שאתה חושד במישהו, הוא קשר. אתה כבר לא מציאותי, כי הוא באמת קשר. מה אתה חושד בו? אתה יכול להיכנס לעולם של דמיונות, וואי, 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 וואי. לחשוב שהאדם הזה הוא כזה וכזה וכזה וכזה. פתאום אתה מגלה, טעיתי, אני לא, אני חייתי ב... בדמיונות, בהזיות, בכל מיני דברים. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. זה ברמה האישית. אותו דבר גם כאן. אתה, כאן דובר על רמה הכללית יותר. כן. אתה חי באיזה מקום? מי יודע איך קוראים למקום הזה? מכון מאיר. מכון מאיר, יפה מאוד. אני רואה שאתם יודעים איפה שאתם נמצאים. לא כולם יודעים דרך אגב. באיזה עיר אתם נמצאים? אתה בטוח? הנה, אתה כבר לא בטוח. למה אתה לא בטוח? זה שכונה של ירושלים. אבל נניח שזה ירושלים, אז אתה בירושלים? בירושלים. באיזה ארץ אתה חי? ארץ הקודש, ארץ ישראל, נכון? יפה מאוד. לא כולם חושבים ככה. יש כאלה אומרים, איפה אני חי? הוא יושב בכיתה, הוזה הזיות, חושב, אני חי עכשיו בהוליווד, אני יודע איפה, בסיביר, יש כאן מכל העולם, מאמריקה, מרוסיה, יכול פתאום למצוא את עצמו בעולמות לגמרי אחר. למרות שהוא יושב איפה במכון מאיר, הוא זה הזיות. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. יכול להיות שהוא יחיה בירושלים, נדמה לו שהוא חי בגלות. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. הוא חי בארץ ישראל, נדמה לו שהוא חי בגלות. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. בוא אני אלמד לכם כלל, מי שרוצה להיות מציאותי ירים את היד. מישהו לא רוצה להיות מציאותי, זה חולם חלומות, יש כאן דבר כזה? חז"ל אומרים, חכמנו אומרים, בשביל להיות מציאותי, אתה צריך לברר לעצמך שלושה דברים, תזכרו. הדבר הראשון, מהו המקום שאתה חי בו? הדבר השני, מהו הזמן שאתה חי בו? הדבר השלישי, מי אתה? כשאתה מברר לך את שלושת הדברים האלה לעמיתם, אתה מציאותי. ואם לא, אתה לא מציאותי. קודם כל, לגבי המקום, עשיתי לכם תרגיל. עכשיו, אם אתם מודעים לזה שאתם חיים בירושלים, בארץ ישראל, במדינת ישראל, אתם עם שתי רגליים, איפה? בקרקע. אבל אם אתם מדמים לעצמכם שאתם חיים כרגע לא בארץ ישראל, אלא בגלות חשוכה או משהו כזה, אז אתם לא עם שני רגליים על הקרקע, אתם בעזיות. דבר שני, זה הזמן. באיזה זמן אנחנו חיים? מבחינה היסטורית. איך הייתם מגדירים את הזמן הזה? גאולה, לא גאולה, התחלת בגאולה, קיבוץ גלויות, לא קיבוץ גלויות. איך אתם מגדירים את הזמן שאתם חיים בו כרגע? בוא ניקח ברמה הפרטית. בן כמה אתה? בן 5 עכשיו? את נדמה לך שאתה ילד? מה אתה עכשיו? בן כמה אתה? יונתן, בן כמה אתה?
32.
42? כמה אתה?
22.
אתה בטוח? אולי אתה נדמה לך שאתה יותר צעיר? תלוי, הוא כבר מתלבט על הגיל שלו.
לא.
הזמן! הזמן הוא חשוב מאוד. יש הבדל בין בחור בין 22 ובין בחור בין 32. נכון, יש הבדל. בין 20 כתוב לרדוף, בין 30 לכוח כתוב, נכון? אז זה כבר מנטליות שונה, גישה שונה. אתה בגיל מסוים, עם אופי מסוים. אותו דבר ברמה הלאומית. אתה נמצא כרגע בתקופה מבחינה לאומית, מבחינת עם ישראל. האם אתה נמצא בגלות, בהתחלת הגאולה, באמצע הגאולה, בסוף הגאולה, קיבוץ גלויות, לא קיבוץ גלויות? זה הזמן, צריך לברר את הזמן. הזמן הוא חשוב מאוד, כי אם אתה מדמה לעצמך זמן לגמרי שונה, אתה גם תתנהג בהתאם לכך. כמו שפעם אני זוכר, הייתי גר ברמת אשכול, שהקימו את השכונה רמת אשכול, מראשוניה, זכיתי להיות מראשוניה המתיישבים ברמת אשכול. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל רמת אשכול זה הייתה השכונה הראשונה שיבנו בירושלים אחרי מלחמת ששת הימים, ואז היה אשכול המנוח היה ראש הממשלה, לכן נקראת רמת אשכול, והוא תפס אומץ, מה שנקרא, היום זה דבר פשוט, אבל הוא תפס אומץ ואמר, נקים שכונה מחוץ לקו הירוק. הקו הירוק, איפה עבר בשמואל הנביא? בסנדריה, שם עבר הקו הירוק. והוא הקים את רמת אשכול, זה היה השכונה הראשונה, מחוץ לקו הירוק. אני זכיתי לחיות שם בהתחלה. הייתי מתפלל בבית כנסת אחד, שהיה שם ציבור מגוון, דתי, ספרדי, אשכנזי, חרדי, חסידי. הוא היה בכנסת מאוד מעניין. כולם, עם ישראל, ביחד. וכשהייתי חוזר הביתה אחרי תפילת ערבית, היה מלווה אותי איזה יהודי עולה מאמריקה, שהיה חרדי במשקפת עולמו. אנחנו היינו מדברים בינינו. אז הוא אומר לי, היהודי הזה אומר לי פעם אחת, אומר, תשמע, אנחנו בגלות. הסתכלתי עליו, מה זה גלות? אנחנו כאן בירושלים. לא, סדרה אחרה, גלות, תראה איך מתנהגים, אנשים, ככה, ככה. אמרתי לו, תשמע, אני לא רואה את הסדרה אחרה. אני לא רואה, אני רואה דבר אחד, בונים את ירושלים. תן לי את היד שלך, תן לי את היד. היה שם בתים מאבן ירושלמית ככה. אמרתי לו, תראה, תעביר את היד שלך לאבן, אתה מרגיש את האבן ירושלמית. תגיד לי, זה שיט רעך האבן הזאת? זה אבן ירושלמית, בונים את ירושלים. על מה אתה מדבר בכלל? איפה מצאת את הביטוי הזה? שיט רעך. בונים כאן עיר, ברוך השם. היה ויכוחים כאלה. בטוב, אני אומר, לא... בסוף מה הוא נהפך? קבלן בניין. נהפך קבלן בניין, והוא היה בונה, הוא התמחה בבניין מיוחד לשחזור בניינים עתיקים בירושלים. והיום הוא גר באחד היישובים בישע, היהודי הזה. חזר בתשובה. איזה זמן אתה חי? אתה חי בגלות עכשיו? אתה חי באיזה תקופה? ברוך השם, קיבוץ גלויות, מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, כל הדברים. זה הדבר השני. גורם המקום, תברר לעצמך באמת באיזה מקום אתה חי, אם זה בארץ או בגלות או בתוך הארץ, אם זה בירושלים או לא בירושלים וכו'. באיזה זמן אתה חי? האם עכשיו אנחנו בשיא השפל או בהתחלת התחייה שלנו? או בקיבוץ גלויות, או לא בקיבוץ גלויות, וכו'. אני כבר עשיתי את החשבון הזה בשבילי. בשבילי זה בוודאי שאני חי בירושלים. אין לי אשליות. בשבילי זה בוודאי שאני חי בדור של קיבוץ גלויות. אין לי אשליות. למה אני רואה את המציאות כמו את שם? הדבר השלישי, מי אתה? מי אתה? של דעת המציאות. מה זאת אומרת, מי אני? אני בן אדם. מה זה בן אדם? אני יהודי. מה זה יהודי? אז תברר לעצמך, אם אתה יהודי, נניח, ואנחנו נצא מתוך המשהו, מה מהות העם היהודי? מה העניינו של העם היהודי? מה תפקידו של העם היהודי בתוך המקום והזמן הזה שאתה חי בתוכו? אם אתה מברר לך את הדברים האלה, אתה אפשר להגיד אליך, נקרא לך מציאותי. אבל אם אתה מבולבל, אתה לא יודע איפה אתה חי, אתה מדמה לעצמך כל מיני דברים. אתה לא יודע באיזה זמן אתה חי. ואתה גם לא מכיר את עצמך, אתה לא יודע מי אתה. אתה חי בעולם מבולבל מאוד. צריך לחבר שמיים וארץ. לא, ואז אתה מציאות. זה מובן הדבר. הרב אומר כאן לגבי התשובה. אנחנו עוסקים בנושא התשובה. ויכול להיות שהתשובה שעוסקים בה ורוצים להעמיק בה ולהבין אותה, תהיה תלושה ומנותקת מהתשובה לארץ ישראל, השיבה לארץ ישראל. אם אתה רוצה לעסוק בתשובה בלי קשר לתחיית עם ישראל בארצו, אומר, אתה לא נוגע באמיתתה של תורת אמת, זה לא תורת אמת. באמת זה לא תורת אמת. ככה מסביר כאן הרב אפשר. דרך אגב, לא רק הוא, גם גדולי ישראל גם, תשובה, ושיבה לארץ ישראל זה אותו עניין. אלא יש תשובה, מה שנקרא תשובה פרטית, ויש מה שנקרא תשובת הדור, תשובה כללית. ואי אפשר להתעלם מהתשובה הכללית ולהתייחס בכלל לתשובה. ישנו רב חשוב, קוראים לו רבי יהודה אלקלעי, זכר צדיק לברכו, היה נפטר כבר, היה מראשוני ראשוני היהודים שעוררו לעלייה לארץ ישראל. והוא כתב על התשובה, עידן, אם אתה רוצה גם את החדר שלי, כשאני יושב מצד שמאל בארון, תראה שם שני כרכים של רבי יהודה אלקלעי, חלק שני אם אפשר להביא אותם. והוא דיבר על התשובה, כתב הרבה מאוד על התשובה, בהקשר למה שהרב כותב כאן, שהתשובה באמת בתורה, בכל מקום שכתוב, זה בהקשר לשיבת העם היהודי לארץ ישראל. כל מקום, הוא הביא שם, כל מקום בתורה, שכתוב תשובה זה בהקשר לשיבה לארץ ישראל. אז לכן גם הרב אומר, אם אתה מתייחס לנושא התשובה, כשאתה מנותק מתהליך השיבה לארץ ישראל, זה לא אמיתי, לא דבר אמיתי. משהו פרטי, משהו דבר. כן, בבקשה.
יש את התשובה הפרטית, שזה מה שהיה לנו יותר בגלות, כמו שרק בן אדם, אם הוא עבר לשם עבירות, הוא חוזר עליהם בתשובה.
יש תשובה פרטית. זה הלכות תשובה של הרמב״ם. הלכות תשובה של הרמב״ם שאומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, מתוודה, מכיר בחטא, מתחרט, מצטער, מקבל על האבא, זה נקרא תשובה פרטית. יש לך את החשבונות הפרטיים שלך, ואתה עושה תשובה. אשרי מי שעושה תשובה כל יום, על אחת כמה וכמה בימים הללו, וזה תשובה, אבל זה תשובה פרטית.
זה תשובה כללית.
התשובה הכללית היא שיבת העם היהודי לארצו.
זה
תהליך כללי. זה תהליך לא רק לאומי, אלא עולמי אפילו. בהחלט, יכול להיות. הנה עובדה, יש הרבה אנשים שהם עלו לארץ, הם לא דתיים, או אפילו פרקו עול מבחינה דתית, עלו לארץ ועשו תשובה ענקית, משהו כזה, גודל כזה. כל יהודי שעולה לארץ ישראל ולא משנה מה המניע שלו, העובדה שהוא עולה לארץ ישראל, הוא כבר זוכה לתשובה הכללית, דהיינו, להתחבר בחזרה אל הבית, אל המקום הטבעי שלו, שזה ארץ ישראל. כן, בבקשה.
אם יהודי יודע שבגולה יהיה יותר דתי ואין לו ערך יותר לתורה, אז מה הערך יותר גבוה, לצור לישראל או להיות דתי בגולה?
זאת שאלה כבר נשאלה לפני הרבה שנים, נפסקה הלכה שעדיף לעלות לארץ ישראל. לפני 2000 שנה, הגמרא מסכת כתובות עוסקת בזה. עדיף לחיות בארץ ישראל, בעיר שרובה גויים, ובארץ ישראל מאשר בעיר שרובה יהודים ובחוץ לארץ. אבל מה, יש כאלה שיש להם תירוצים למה להישאר בחוץ לארץ. אחד התירוצים המקובלים זה מה שאמרת כרגע. אומרים, כאן אני בין היהודים. פעם, אולי, לפני 100-200 שנה, היה לזה איזושהי אחיזה במציאות. אבל היום אין לזה אחיזה במציאות. היום, אם אתה רוצה לחיות כיהודי דתי, באמת, אין לך עתיד בגלות. כי יהודי עתיד, דתי באמת, הוא יכול לחיות רק בארץ ישראל. ולא משנה אם אתה חסיד או מתנגד, ספרדי או אשכנזי, לא משנה. כל הקהילות קיימות כאן. כל הגוונים של הדתיים קיימים כאן. אתה לא יכול להתחמק בתירוץ, אין לי כאן את הזרם שלי. הכל קיים כאן. זה מזכיר לי פעם סיפור לפני שנים, שהייתי מורה דרך בקבוצות של צעירים, באחד הקבוצות האלה הייתה קבוצה של צעירים מאמריקה, קוראים זה NCSY, משהו כזה. זה קבוצה של ילדים מתחזקים ביהדות. הם באו כאן לקיץ, ואני הייתי מורה דרך, והמלווה שלהם היה בחור ישיבה. והיו לי איתו דין ודברים, שיחות בתוך כדי הטיולים האלה בקיץ, ואמרתי לו, תגיד לי, למה אתה לא עולה לארץ? לבחור באמריקה, מניו יורק. למה אתה לא עולה לארץ? הוא אמר לי, תראה, אני לומד שם בישיבה, כמו שאתה רצית להגיד, ששם הוא דתי, שם הכל בסדר. אמרתי אותו, באיזה ישיבה אתה לומד? בחפץ חיים. יש שם בניו יורק ישיבה, קוראים לה חפץ חיים. שאלתי אותו, תגיד, מה אתה עושה שם בישיבה הזאת? הוא אומר, אני לומד תורה. ומה אתה מתפרנס? אני מורה. איפה אתה מורה? בבית ספר, מה שנקרא ממלכתי, זאת אומרת, של הגויים. מה אתה, איזה כיתות אתה מלמד? כיתה ג' מה אתה מלמד? מעניין אותי, בחור ישיבה, מה מלמד שם את הגויים? מה יכול ללמד אותם? הוא אומר, לא, אני לא מלמד אותם. למה? הוא אומר, אני התפקיד שלי לשמור שהם לא יהרגו אחד את השני. כל כך משתוללים הילדים שם, בארלם הוא היה מלמד שם. הוא אומר, התפקיד שלי, הוא אומר, לשבת בכיתה, שיהיה משהו נורמלי, נאמר. הוא אומר, פעם אחת, אחד ההורים התקיף אותי בסכין, ההורים של הילדים. אז הוא אומר, מה אתה עושה שם? הוא אומר, אני לומד בישיבה. איזה ישיבה? חפץ חיים. אמרתי לו, בירושלים יש גם ישיבת חפץ חיים. אותו שם, סלוחה כנראה של המשיבה היא, אז בוא תלמד בירושלים בחפץ חיים. הוא אומר, מה? אני אשאל את הרב שלי אם מותר לי לעלות לירושלים. מה זה שאלה? ודאי וודאי, העניין הזה של לעלות לארץ. אמרתי לו, משה רבינו, כמה התחנן, כמה התפלל לבוא לארץ ישראל. ואתה יכול, בסך הכל, יש לך כרטיס הלוך ושוב, נכון? תבטל את השוב, יש לך רק הלוך, גמרנו. אתה נשאר כאן בתוך הישיבה. שם הסכנת נפשות להיות בניו יורק. אתה בא לכאן, עוד לא היו הפיצוצים, אבל גם שיש פיצוצים. זה תירוץ כל מה שאנשים אומרים. להיות דתי בחוץ לארץ, לא להיות דתי בארץ, היום זה לא שייך. אתה רוצה להיות דתי, תהיה דתי מה שאתה רוצה. יש לך כאן שוק של דתיים, איזה שאתה רוצה. כזה תהיה כזה. בסדר? אז בואו לא נתפס לתירות. בואו אני אצטט לכם את הדברי רבי יהודה על קלעי, כשהוא מדבר על תשובה כללית ותשובה פרטית. תשובה פרטית, הוא אומר, רוצה לומר, מי שירצה לעיין בזה, זה בכתבי רבי יהודה על קלעי, בהוצאת מוסד הרב קוק, כרך שני בדף 324. תשובה פרטית, רוצה לומר שישוב החוטא מחטאו, על פי גדרי התשובה אשר גבלו הראשונים, הכוונה הרמב״ם ואחרים, אדם מתוודה, מתחרט ומקבל לאבא לא לעשות את זה. הלא הם כתובים בספר הרוקח, ויכול להביא כאן את כל האחרים. והתשובה הזאת קדמה לעולם, וכו'. אבל התשובה הכללית רוצה לומר שישובו כל ישראל אל השם אלוקינו לארץ נחלת אבותינו, לארץ ישראל. כי הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. בישראל בחוץ על הארץ עובדי עבודה זרה בתאריים, שנאמר ועבדתם שם אלוקים מעשי ידי האדם, עץ ואבן. התשובה הכללית הזאת ציוו עליה כל הנביאים. ורבינו, כמו שנראה רבינו בהלכות תשובה, הכוונה היא לרמב״ם, כל הנביאים ציוו על התשובה ואין ישראל נגלין אלא בתשובה. רוצה לומר תשובה כללית שישובו ישראל לארץ הקדושה. הוא מעריך ומעריך 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 וכמה מאמרים בעניין הזה. למה? כי אנשים באמת חשבו מה זה לעשות תשובה. יום כיפור עושים תשובה וזהו, גמרנו. אומר רבי יהודה על קלעי, לא. לעלות לארץ זה תשובה. תשובה כללית. אשרינו מתור חלקנו שאנחנו כאן. כן, בבקשה.
אבל מה התיקון של בן אדם שהוא מגיע לארץ?
מה? לא שמעתי את השאלה.
סיכום?
התיקון של בן אדם לבוא למכון מאיר, מה זאת אומרת? אתה לא יודע? שמעת על מכון מאיר? לעשות תשובה. זה לא מספיק לבוא לארץ. לבוא לארץ זה שלב א', ורק תהיה לכם מים טהורים ולב חדש ורוח חדשה. נכון שיש משבר, דרך אגב, לא משבר לא מקרי, כי הדור שלנו, חלקים גדולים ממנו, נטשו את התורה ועזבו את התורה. והרב מסביר את זה באורות התשובה בסוף. שעזיבת התורה וההתרחקות מהתורה זה דבר מוכרח, לא מקרי. למה? הוא מסביר את זה, אני אגדיר את זה בתמצית, את הרעיון, הוא אומר, הדור של בעל הארץ בנה את המולד, בונה את המולדת. ההורים שלי, זכרונה לברכה, בנו את המולדת, הם באו לפני השואה. הם היו פועלי בניין, פשוטו כמשמעו. אבי זכרונו לברכה היה פועל בניין בחברת סולל בונה. ואני גאה על זה. בנה את המולדת. אבל הדור שלנו, הכוונה הדור שבא אחרי הדור של הבונים, הוא לא מסתפק בבניין. הוא רוצה גם תוכן לתוך הבניין. זה לא מספיק שאדם יש לו וילה. הוא צריך גם שיהיה לו טוב בתוך הווילה הזאת. אחרת מה הוא עשה? שום דבר הוא לא עשה. הדור שבא עכשיו, הדור שיבוא אחרינו, עכשיו מתחיל להתעורר, לשואל את השאלה, יש לי בית, מה יש בתוך הבית הזה? מה תכלית הבית הזה? מה הבית הזה עושה לי מבחינה רוחנית? מה אני צריך לעשות בתוך זה? כמו זוג שמתחתן, יפה מאוד, להתחתן זה קל, מה אתם אומרים? מי חושב שזה קל או לא? אני יכול להגיד שזה קל, זה כמה דקות בסך הכל. כמה זמן יושבים מתחת לחופה? מי יודע? אתם לא יודעים. כמה דקות החתונה לוקח? בערך.
רבע שעה.
רבע שעה זה הרבה.
30 דקות.
אתה מגזים. התחתנת כבר? 2 דקות אפשר להתחתן. אני עושים את זה מהר. הרי את מקודשת לי. גמר. זה העיקר להתחתן? מה העיקר? אחרי החתונה. זה העיקר. החתונה זה אקט מהיר מאוד. פורמלי, כמו שאומרים. העיקר זה לא שיש לך בית. העיקר מה יש לך בתוך הבית הזה. מה התוכן שלה? אתה מאושר בבית הזה. אתה מלא שמחה בבית הזה. זה הדבר הכי חשוב. הדברים הטכניים, החומריים, הדברים האלה, זה דברים חשובים. אבל זה לא המטרה. אותו דבר מדינה. להקים את המדינה זה לקח לבן גוריון צ'יק צ'אק. אמנם היו מלחמות, עניינים וכל זה. אבל בסך הכל אנחנו רוצים להיות מאושרים במדינה הזאת. שמחים במדינה הזאת. מלאים במדינה הזאת, מלאים ברוח גדולה וכל הדברים האלה. זה מובן. אז לכן הדור הראשון בנה את המולדת. הדור השני יכניס את הנשמה לתוך המולדת. זה הדור שלנו. זה מובן. כן.
התשובה הפרטית השלמה היא גם תלויה בתשובה כללית.
זה מה שהרב רוצה להגיד כאן. אם אתה רוצה באמת לעסוק בתשובה, אתה לא יכול להיות אגואיסט. חושב רק על עצמך. אז באמת זה תשובה, זה לא שזה לא תשובה, אבל זה
לא שלמה.
בקטנות, לא תשובה שלמה, בקטנות מוחין כזה. אבל אם אתה רוצה באמת לעשות תשובה, תתחבר אל המציאות שאתה חי בה. והמציאות היא שהעם שלך והארץ שלך והאנושות, לא רק זה. תחבר לכל העולם. כן, בבקשה.
לדבר על המצווה של לבוא לגור בארץ ישראל. אני לא מדבר על קהילות כמו ספרד שלא נותנים להם לצאת או...
נותנים, בספרד נותנים, יש כאן...
לא, אני לא מדבר על תקופה שלא נתנו.
כן.
אבל אני מדבר על קהילות כמו בארצות הברית שאין להם שום בעיה מעשית לבוא ולגור בארץ. אני מדבר על קהילות מאוד דתיות של, של החרדים שם. אז אם זה כזה דבר חשוב, אז למה הם לא עושים את זה?
אתה שואל אותי? שאל אותם, מה אתה שואל אותי? שאל אותם, נו. שאלת אותם? לי יצא פעם לשאול אותם. לא באופן כללי, אבל באופן פרטי. פעם טסתי והייתי באמריקה וטסתי במטוס, לידי ישב יהודי חרדי. נסענו, אני זוכר, לכיוון טורונטו. הייתה לנו שיחה, נדמה לי לטורונטו זה. ודיברנו עליהם, שאלתי אותו בדיוק את השאלה שאתה שאלת כרגע. תגיד לי, מה אתה עושה כאן? דרך את עצמך עם משפחתך ושאלה ארץ ישראל. הוא אמר, אתה יודע מה הוא אמר לי, אתה צודק. הלוואי שיכולתי. וחיפש 10 תירוצים, אני לא יודע כמה תירוצים, למה אין לו ברירה להישאר באמריקה. אבל שנינו חשנו שהכל זה תירוצים. למה? כי יש מה נקרא מחלה, קוראים לו מחלת הגלות, לא, אני לא יודע אם שמעת עליה. מחלת הגלות שעדיין יצא בגלות, רק מי שהיה בגלות מכיר אותה. הוא כמו בדבק שם, נדבק. יש לו 1,000 תירוצים למה להישאר שם. בגלל המשפחה, בגלל הבריאות, בגלל הפרנסה, בגלל הדירה, בגלל זה, בגלל... 1,000 סיבות. אבל אם הוא היה אידיאליסט, היה עושה מה שרבים עושים, מה שהוריי עשו עוד לפני השואה, והעבירו פס על הגלות ואמרו, לא אכפת לנו. אנחנו כמו אברהם אבינו, הולכים, לך לך, אל הארץ אשר אראך. מה יהיה? איך יקרה? מה אמור? מה? פרנסה? לא מעניין אותם, ארץ ישראל. אז זה נתיה בדיוק הבא, זה לא ההבדל בין יהודים חרדיים בניו יורק או בין יהודי לא חרדי בניו יורק, זה לא משנה. הם כולם חולים במחלת הגלות. מחלת הגלות, הביטוי שלה שאתה לא מרגיש בחסרונה של ארץ ישראל. אתה משלים עם העובדה שאתה לא בארץ. על זה זעקו וצעקו חכמי ישראל. עזרא הסופר שבבית שני הוא הלך מיהודי מקהילה לקהילה. וצעק וזעק, יהודים, תעלו לארץ. ומה אמרו? טוב לנו כאן. אז איך אומר רבי יהודה הלוי? נחמד לנו כאן, יש לנו עסקים, ביזנס, וזה 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 וזה. ועל זה אומר בית שני, איבד את הרוח הקודש, את הנבואה, בגלל שיהודים לא רצו לעלות לארץ ישראל. זאת היא הסיבה. הם פשוט לא מרגישים בחסרונה של ארץ ישראל באמת. כי אילו היו מרגישים באמת בחסרונה של ארץ ישראל, הם היו עושים מה שאתה אומר כרגע. המציאו מטוסים 777, לא 77, 747, סליחה. המציאו מטוסים. אתה יודע למה המציאו את המטוס הזה? אתה יודע למה? אתה יודע למה? למה?
לטוס.
לטוס לאן? לארץ ישראל. שלא יגידו, אה, זה לוקח הרבה זמן, בדרך, וזה. אתה עולה על 747, ב-10 שעות, בערך טיסה מניו יורק לכאן, אתה מגיע ישר לארץ, מיד עם כל המזוודות, כל... יש תוכנית לבוש לגרש את כל היהודים מארצות הברית, גירוש היהודים. לא שמעת על הדבר הזה? לגרש את כל היהודים מארצות הברית. זה צודק? מה אתה אומר? אני שואל אותך.
מה זה?
אה?
מה, זה צודק?
זה צודק לגרש אותם מארצות הברית. למה לא? למה לא? אני נגד גירוש, לא מכאן ולא מפה, ואני בעד, הכל בטוב. אבל ככה זה, בין כך ובין כך, זה מה שיהיה. לא שאני נביא אנחנו, ולא בן נביא אנחנו. אבל כל הנביאים מבטיחים לנו שכל עם ישראל ישוב לארץ ישראל. מי בטוב ומי ברע. מי מרצון ומי בעל כורחו. ככה זה היה, וככה זה הווה, וככה זה יהיה. זו ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. קבץ את נידחי ישראל, אומרים כל יום בתפילה, נכון? מכל הקצוות, מכל המקומות. ואנחנו בדור של התכנסות כזו. אתם רואים את זה ממש בחוש. אתה רואה שיהודים באים לכאן לפעמים מרצון, לפעמים מחוסר רצון, אבל הם באים לכאן. וככה יהיה גם באמריקה או בצרפת או בכל מקום אחר בעולם. איך, מתי, זה אינני יודע. אבל זה יהיה, בעזרת השם. כולם יעשו תשובה כללית. בלי יוצא מן הכלל. אבל נחזור לעניין שלנו. הרב אומר, מי שעוסק בענייני תשובה ולא מביט אל הקץ המגולה, דהיינו על קיבוץ גלויות ובניין המולדת וכל זה, הוא לא קולט את נושא התשובה באמת. יש לו בעיה בהבנת התשובה. בוא נראה. כי כל זמן מאיר בתכונתו. דרך אגב, החז"ל אומרים שהגאולה משולה ליום והגלות ללילה. ואנחנו נמצאים בין היום ובין הלילה, במעבר, והאור והחושך משמשים בדור שלנו בערבוביה, ביחד, כמו בעלות השחר. כך היא גאולתם של ישראל קימה קימה, כמו שחז"ל אומרים כשאומרים שם בעמק גנוסר, והם רואים פתאום את השמש עולה, אומרים אחד לשני, אתה רואה, כמו שהשמש עולה, כמה כמה, כך גאולתם של ישראל. ועצת השם, אשר יעץ לאחל אור גאולה מעולפת במתמוני מסתרים, כמו שאנו רואים בעינינו, מוקפת בהמון נגעים של עניי הדעת, סובלי חולאים רוחניים, ודאי לא יועילו כל חשבונות העולים בלב האדם שמחשבותיו הבל נגד עצת השם העליונה אשר דיבר טוב על ישראל לכונן אור גאולה בדרך חיים משער עמו ועתידים להיות כולם שווי פשע. לא יעזור לאף אחד, כולם יהיו שווי פשע, גם מהבחינה הכללית שכל עם ישראל יבוא לארץ ישראל, וגם מהבחינה התשובה הפרטית, שכולם יחזרו לתורת ישראל בעזרת השם. כולם. זאת היא עצת השם אשר תקום. הבעיה היא רק סבלנות וזמן ואורך רוח. על המסלול הזה כולנו נמצאים בלי יוצא מן הכלל. זה, מי שרוצה לפתוח פעם חברת ביטוח, מישהו מעוניין כאן? מישהו רוצה חברת ביטוח? אף אחד לא. תרוויחו, כדאי לכם. תכתבו התשובה. למה התשובה? זה הדבר הכי בטוח. זה הדבר הכי בטוח שתהיה תשובה בעם ישראל. למה? כי אלוקים הבטיח לעם היהודי לשוב לארץ ישראל. ואנחנו בעצם חיים את זה היום בדור שלנו, אחרי 2000 שנות גלות. והבטיח גם לשוב לתורת ישראל. ואנחנו חיים את זה היום. תדליק את ה... אם אפשר, קצת. זה מובן, זה מה שאומר הרב. לא לעצום את העיניים מתקופת התחייה. אז תשאלו אותי מה עם הגירוש היהודים וגוש קטיף וכל זה. תשאלו, תשאלו, אל תהיה יותר. רואים שזה הפוך בדיוק, תשאלו, נו. למה אתם לא שואלים? אה? שאלו, למה אתם לא שואלים? מה אתם מסתכלים עליי? איך אומרים? לטיפש לא מרים חצי מלאכה. אתם שמעתם פעם את הביטוי הזה? מי שמע את הביטוי הזה? לטיפש לא מרים חצי מלאכה. מי שמע את הביטוי הזה פעם? איפה שמעת את זה? מה קרה מדברים? טיפש. יש גם מישהו טיפש? אף אחד. כולם חכמים. לחכם אפשר להראות חצי מלאכה. איי, באמת. חכם, אפשר להראות חצי מלאכה? אני שואל אתכם. ודאי. למה, איזה הוא חכם הרואה? את הנולד. טיפש רואה את הנולד. מה הוא רואה? רק את העכשיו. אם האדם הוא טיפש, סליחה שאני אומר, אז הוא קורא את הכותרת בעיתון, וחותך, חושב, חרב עליו עולמו. אבל אם האדם הוא חכם, הוא רואה את הנולד, הוא לא מתייחס אל העכשוויות כסוף פסוק. הוא רואה את העכשוויות כחלק מתהליך. ככה נוהג אדם חכם, גם ברמה הפרטית דרך אגב. כי אדם חכם ברמה הפרטית, אם יש לו קושי בחיים, הוא לא ניבל מזה, הוא אומר, טוב, יש תנאי, יש עתיד עוד. אבל אדם טיפש, יש לו איזה קושי בחיים, הוא מדכא אותו, הוא לא יודע איך לצאת מזה, הוא תקוע בדברים האלה. מישהו מעוניין להיות חכם? אף אחד. למה אתם יושבים כאן? אתם לא יודעים. להיות חכמים. אותו דבר ברמה הלאומית. אם אתה מסתכל על הקשיים העכשוויים, אתה יכול להתייאש. אבל אם אתה מבין, זה חלק מתהליך שיש לו אחרי, אז לא רק שלא תתייאש, תתמלא כוחות להמשיך ולהמשיך ולהמשיך הלאה, לבנות את הארץ, לבנות את המולדת, לבנות את צבא ההגנה לישראל, למרות שזה נראה על פניו כאילו זה הפוך. זה מובן. אז זה מה שאומר כאן הרב. אל תיבהלו מהצללים, אל תיבהלו מהעובדה שיש כאן משבר מוסרי, ערכי, רוחני וכו', שהוא כותב לפני 100 שנה. אז בכלל זה היה מדי. אנחנו בעיצומו של תהליך, אולי בתחילתו של תהליך, והאדם צריך תמיד להסתכל קדימה אל האחרית. מה יצא מכל? ויצא מזה תשובה גדולה. תשובה גדולה, הכוונה היא, עם ישראל ישוב לארצו, עם ישראל ישוב אל עצמו, ונזכה באמת לישועה גדולה, לתשובה גדולה. אז זה אומר כאן הרב. מי שעוצם את העיניים ומתעלם מהתהליך, רק מתייחס אל העכשיו, הוא מיד צריך לבוא למכון מאיר. כן, בבקשה.
יש לזה סימנים אבל, שאני יודע
שבסוף יהיה טוב? כן, יש לי סימנים. אתה רוצה את הסימנים? כן. תסתכל על הכוס הזה. אתה רואה את הסימן? תסתכל. אתה רואה? סימן טוב. אתה לא רואה מה? מה יש בכוס הזה?
מה?
מה אם זה טוב?
אני שואל.
אני שואל אותך, זה טוב או לא? עכשיו אני אברך ואתה תגיד לי אם זה סימן טוב או לא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. סימן טוב, הכל מה? מה הכל? תגיד, מה הכל? זה טוב או לא טוב? סימן טוב? כל יום יהודים ברך כמה ברכות. זה הבא. אתה רוצה גם לשתות קצת להגיד שהכל נהיה בדברו? האמת, זאת היא האמת. מה זה הכל הזה? הכל מה זה? מה זה הכל? הכל מכל. כל. גם מה שלא נראה בעיניך. גם ההסתר פנים הזה שכביכול. הכל זה מאלוקים, אתה מבין. זה יהודי. יהודי הוא מאמין שהכל נהיה בדברו. ואם זה נסתר מעיניו, יש לו בעיה ליהודי הזה, יעשה תשובה, כן.
מי שנתפס נגיד בעכשיויות, וצורק עכשיו, 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 איך...
אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה, בא אליי בחור אחד לפני שבוע, אומר אשתו נתנה לו גט. נתנה לו, מה זאת אומרת? היא אמרה, אני לא רוצה אותך. אני אומר, סיפור אמיתי, לא סיפור...
נתנה לו גט?
זאת אומרת, הוא נותן לה בדרך כלל, אבל היא אומרת לו, אני לא אוהבת אותך, אני לא רוצה אותך, תלך. זה נעים? מה אתה חושב? הוא אוהב אותה אהבה, ככה. שוגע עליה. והיא באה ואומרת לו, אני לא אוהבת אותך. אתה מקנה בבן אדם הזה? אתה לא מקנה, נכון? זה לא נעים, נכון? לא נעים. על הפנים, בא אליי עם דמעות בעיניים. ואני ראיתי שאני חייב, איך אומרים, לתת לו קצת נשימה. אחרת הוא ממש ייכנס לדיכאון, הבן אדם. יכול לקרוא דבר כזה? אני שואל אתכם. יכול לקרוא דבר כזה? מצב נעים? הוא במצב עכשווי. מה המצב העכשווי שלו? רע או טוב? רע, רע? רע מאוד. אמרתי, חשבתי בליבי, כשאני יושב ורואיתי אומלל ככה מסכן לפניי, מה אני אעשה בשביל לחזק קצת את רוחו? פתאום עלה לי רעיון, אמרתי לו, אתה יודע מה? אתה יודע מה? יש לי הצעה אחרת בשבילך. בחורה אחרת, אתה יודע, זאת עשתה לך את המוות, אתה יודע מזה, למרות שאתה אוהב אותה. אני אתן לך בחורה, מותיק של בחורה. ומה, ברצינות? פתאום הוא לא עכשוויסט. פתאום הוא עתידיסט. פתאום מצב הרוח התחלף לו מקצה לקצה. סתם, אני אומר, לא שהייתה לי במקום, אבל אני בטוח שהתחתן בחורה יותר טוב. אני בטוח בזה. באמת בחור טוב מגיע לו. פתאום הכל השתנה. הסתכל מה? לא על עכשיו, הסתכל על העתיד. ככה האדם. מי שמסתכל רק על עכשיו, הוא אדם מדוכא. כי העכשוויות היא מורכבת, היא קשה, היא מסובכת, היא מדכה, היא אני לא יודע מה. אבל מי שיש לו את הכוח להסתכל קדימה, לא רק על עכשיו, אין לה בעיה. זה המשל הידוע של אשת לוט, שכשברחו מסדום ועמורה, משפחתו של לוט, המלאך אומר למשפחה, לכו קדימה, אל תסתכלו אחורה. אם תסתכלו אחורה, תהיו לנציב מלח. כולם רצו קדימה. רק אשת לוט הסתכלה לאן? אחורה. מה נעשה מנה? נציב מלח. מה זה נציב מלח? לא נציב סוכר, נציב מלח. לא מתוקה, מרירה, מלוכה, מסכנה, אומללה, תקועה עד היום שם במקום הזה. זה משל, הנמשל לגבינו. אם אתה תקוע בעבר או בהווה שלך ותו לא, מסתכל אחורה, ולא מסוגל להסתכל קדימה, אז אתה באמת נציב מלח, ואתה מצב לא טוב. לכן התרגיל שאני עשיתי לבחור הזה, כל אחד יתרגל, יסתכל לאן? קדימה, לעתיד. מה יהיה? מה אתם אומרים? מה יהיה? כל פעם אני שואל אתכם מה יהיה, מה אתם אומרים לי? יהיה טוב. לא כתרגיל, כאמת. העתיד תומן בחובו רק דברים טובים. כן.
למה להגיד את זה עכשיו?
מי אמר שלא אומרים עכשיו? עכשיו אני אומר, תגיד, מה יהיה? הנה, אתה רואה, כבר אמרת אותה איזה חיוך יש לך, מאוזן לאוזן. מה? ודאי שעכשיו טוב, אבל אתה לא מסוגל לזה. אתה מסתכל על העכשיו, אתה מדוכא. אבל אם אתה מגיע למדרגה כזאת שאתה מבין שהעכשיו גם טוב, אשריך מה טוב חלקך, תקבל ממני אות המאמין. זה המאמין, אשרי המאמין, צדיק באמונתו, יחיה, זה שהכל נהיה. לא אמרתי שלא, אבל להגיע למדרגה כזאת, אתה יודע מה זה? צריך לשתות כוס מים. זה לא פשוט. כן, בבקשה.
הרב, יש סכנה להסתכל יותר מדי בעתיד?
ודאי וודאי. אדם שהוא רק חי בחזון ובלי מחובר להווה, הוא תלוש מהמציאות. אדם בעל חזון זה לא האדם שמסתכל על העתיד בלי קשר להווה. הרצל היה בעל חזון. הוא הסתכל, היום מסתכלו עליו, אמרו לו, תגיד לי, אתה נורמל, מה אתה מדבר? מדינת היהודים, כתב ספר שלם. אבל הוא היה מוגן, הוא היה איש מדיני, הוא היה איש פוליטי. הוא אמר, אני רוצה להגיע לחזון הזה. מי הנקודה השפלה שאני נמצא בה? הוא לא התנתק מהמציאות, הוא היה מחובר למציאות. בעל חזון זה לא האדם שחי בהזיות. בעל חזון זה שאדם שהוא רואה את המציאות הקשה ורואה את המציאות הטובה ומחבר אותה. וזה אומר הרב, באורות הקודש, יש ביטוי אצל חכמים לגבי האור הגנוז, קוראים לזה. שהקדוש ברוך הוא במעשה בראשית ברא את האור, כתוב שהוא גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. ככה כתוב. לצדיקים, האור הגנוז הוא גנוז לצדיקים לעתיד לבוא. מה זה האור הזה? האור זה הטוב הזה. הטוב הזה, הטוב הזה נגנז, כאילו מסתתר בגלל חטא האדם, חטא הארץ וכל הדברים. זה, לא רואים אותו, את הטוב הזה. אבל הצדיקים לעתיד לבוא כן רואים אותו. אז באופן פשוט אומרים, מה זה הצדיקים לעתיד לבוא? זה אדם שפעם, פעם, פעם יהיו אנשים כאלה שיראו את האור הגנוז. ככה זה נשמע על פניו. אבל הרב זצ"ל מסביר לא ככה, הוא מסביר, צדיקים לעתיד לבוא זה אדם שחי היום ורואה את העתיד. צדיקים שחיים עכשיו ורואים את העתיד לבוא. אלה נקראים צדיקים לעתיד לבוא, יש להם את האור הגנוז. הם חיים בפרספקטיבה גדולה, אופק רחב. הם רואים את העתיד למרות ההווה הקשה. זה נקרא צדיקים לעתיד לבוא. וזה אפשרי, לא רק שאלה. זה מוכרח. אם אתה רוצה באמת שיהיה לך טוב בחיים, אל תתנתק מהמציאות. אדרבה, תחבר את העתיד הטוב אל ההווה הקשה שלך. אתה מסוגל? טוב, אשריך מתוך לגסית התשובה. אתה לא מסוגל? תעשה תשובה. זה מובן. עוד שאלות, רבותיי. אין לכם שאלות. טוב, נסתפק בזה לילה.